אתה... וואו.
טוב, יאללה, התחלנו. טוב, פעם שעברה, וזה הנושא שלנו, לטובת שבושנו היקר, פעם שעברה אנחנו ראינו בעצם את השאלה שהרמב״ם היה הראשון ששאל אותה, אבל לא היה האחרון שהתמודד איתה, ממש לא. וזו השאלה שכינינו אותה בשם הקוד של המחקרים, השאלת הספיריטואליזם, זאת אומרת, איפה עומדת ההלכה עבור אדם שנמצא באיזשהו סוג של של התעלות רוחנית. זה השאלה שאמרנו שעבורנו בגלגולים שונים שלה, אלה מעשים שביום יום, ונתנו את הרקע לשאלה הזאת שהוא ביניהם מעניין, אבל לא, הכל כתוב על ספר, על ספר הישר. וראינו שני פרקים ברמב"ם, אחד בהתחלה ואחד בסוף, שבאמת מעלים את המתיחות בשני הדברים האלה, עד כדי כך שפרפו לומר בצורה שתי אמירות קיצוניות, אחת על פי פרק ב' בחלק א', ונאמר שההלכה היא תוצאה של חטא, כמעט מילים שאמר תלמידו של אותו האיש, ו... אם אנחנו לוקחים את מה שראינו בסוף הספר, אז אפשר לבוא ולומר שכמה שאנחנו לא נקיים הלכה, אנחנו לא נראה את פני המלך. זה השאלה הגדולה, ואיפה רצה הקדוש ברוך הוא לדכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אבל מי יודע מה, איך מסביר הרמב״ם בשירות המשנה שלו את האמירה הזאת?
הוא נעשה מצווה אחת
לשלומת. יפה. זאת אומרת הם אומר?
לא.
שאולי במקרה נפגע באיזה מצווה, וככה... זה לא שהכוונה שאנחנו נושא המון המון מצוות, אלא שככה יש לנו המון המון היצע שמתוכו אנחנו, פירוש שהוא לא מקרי, פירוש שהוא מאוד מאוד עוקצני, הפירוש הזה. עכשיו, בסוף השיעור היה איזשהו מישהו שמתחת השפם אמר, טוב, אולי התשובה היא פשוטה, היו שני אנשים, אחד משה בן מימון שכתב את מורה נבוכים, ואחד משה בן מימון שכתב את משנה תורה, ואת הבדיחה הזאת כבר סיפרו כל מיני חוקרים, ככה, משקפיים על האף לפני הרבה שנים, אבל זה נשאר בדיחה. לא בדיחה כי אנחנו לא מאמינים בשני ישעיהו וכו' וכו'. כן, אלא בגלל שפשוט הפוך, מי שמעיין בצורה מעמיקה במורה במשנה תורה, הוא מבין ששם בדיוק בדיוק את אותה עולם, עולם רעיוני, וזה בין השאר מה שאנחנו ננסה לעשות.
אז יש שתי אנשים שכתבו ככה?
לא יש שני אנשים, יש פה אותו אדם אחד בדיוק, אותו אדם אחד בדיוק, וזה דבר שאנחנו צריכים באמת להבין את הנקודה הזאת.
הביסוס של זה הוא לא רק עיוני, זה ביסוס שהוא פשוט קיים אצלנו, זה לא משהו שאפילו מסורת, נכון? זה כאילו משהו שהוא מאומת בצורה...
הוא מאומת לחלוטין, זאת אומרת, זה דבר... זאת אומרת, שוב, כל מי שאתה אתה יכול, יש, סיפרתי פה שם באיזושהי הזדמנות, שקיימת איזושהי אגודה באמריקה, והיום בטח לה כבר אתר וכו' וכו', שטוענת שכדור הארץ הוא מרובע. אתה יכול לומר הכל. אתה יכול לומר הכל, ויש לך גם הוכחה מאוד יפה. אתה הולך, 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 אתה אף לא נופל, נכון? סימן שזה מרובע, נכון? שטוח, כן, לזה התכוונתי. כן? סימן שזה שטוח. זה נכון, נכון, טוב, זה אתה יכול, יש אנשים שמשתעשעים מלהגיד לך הפוך על הפוך, אז זה לא שונה בהרבה, אבל זה מצביע על איזשהו מתיחות לגבי הדברים האלה, ואז ברגע שיש לך את הקושייה, זה שערי תירוצים והוקים תאות לא נראלו לגבי הדבר הזה. אז אבל באמת, את הרוצים זה אחד אם מישהו מתקיף אתכם תורת התעודות, אתם יכולים להתקיף אותו חזרה עם הדבר המשעשע הזה. עכשיו מה שאנחנו נעשה בעזרת השם בשיעור הקרוב, אנחנו נעשה לראות שלושה מודלים, אולי בסוף נכניס עוד איזשהו חצי מודל, שלושה מודלים מאוד עקרוניים שהרמב"ם נותן שיסוד את הדברים האלה, שכמובן באיזשהו שלב יותר מאוחר, כשנגיע לספר הנכון, אז נראה איך אנחנו מתייחס למודלים האלה, אולי מוציא מודל נוסף. שלושה מודלים שונים של להתמודד באמת עם המתיחות הזאת, עם השאלה הזאת, עם הקושייה הזאת. ובעצם אנחנו נעשה דבר מאוד מאוד מעניין, אנחנו ננסה להראות לכל אחד מהמודלים האלה את המקבילה שלו במשנה תורה. זה יחייב אותנו, לפחות בחלק מהמקרים, קצת להתעמק בכמה דברים, אבל זה נראה לי שזה יצא, יצא נחמד. ובטח מאוד מעניין ומאלף, וכאילו השאלה שככה תעמור לנו ברקע בתוך הדבר הזה, זאת אומרת עוד פעם, אם אתה אומר, יש לך קושייה, אתה ספיריטואליסט, אז אנחנו יודעים שוב, בחסידות היו הרבה ספיריטואליסטים. הם לא כתבו ספרי הלכה. אבל אנחנו למשל, הוא הורה לתלמידיו ללמוד הלכה, שולחן ערוך ועוד נדבר על זה, אבל הוא אף פעם לא כתב ספר הלכה. זאת אומרת, את האנרגיות שלו אנחנו יודעים ממה הוא השקיע. ומי שאפילו ירצה, נתקחו לי ספר כמו ליקוטי הלכות שכתב באמת התלמיד המובך של רב נחמן, הליקוטי הלכות זה הכל חוץ מליקוטי הלכות. זאת אומרת, אין לו שום ניסיון בנוסח הרב קוק לחבר הלכה והגדה, זאת אומרת באמת להאיר את הדברים האלה, פשוט ההלכה היא עבורו כמה, מסלול המראה את הסיפור הידוע לרב זושו, אתם בטח מכירים אותו, נכון? נספר אותו בקצרה עוד פעם, שהפעם אמרו לו, תגיד לי, המתנגדים אומרים עליכם שאתם בטלנים, זה לא יודעים מראה. אז הוא אמר, טוב, אני חוששני מה כתרוג הזה, אז בוא נלמד גמרא. אז מה עושים? טוב, נתחיל מהתחלה, נתחיל מסכת ברכות, נכון? לזה מתחילים. אז הוא פתח לדף הראשון, וקרא מאימתי, אז לא קרא מאתם, קרא מאימתי. ואז הוא נזכר באימת הקדוש ברוך הוא, והוא מיד התעלף. אבל נחש, אחרי שהוא קם מהאילפון שלו, כבר לא המשיך ללמוד גמרא. זאת אומרת, הגמרא היא מהווה... קר לאמרה, אם אתה לומד ספיריטואליסט, אז למה הרמב"ם כותב ספר הלך? אפשר לומר פה גם תשובות חתרניות, אבל שוב, הן תשובות לא סבירות.
הרמב"ם עצמו כותב שהוא כותב את זה כדי להיפטר בעצם מהצורך בעיסוק האובססיבי בהלכה.
זאת התשובה החתרנית. לא, זה עוד, שוב, זה אחד מהדברים שהוא אומר. זה אחד הדברים שהוא אומר, אבל זה לא, שוב, אנחנו נשים את המשפט הזה, אנחנו נשים בהקשר הנכון שלו. כמו שאתה הבאת אותו עכשיו, הוא יצרי הרב, הוא מוצא מהקשר. שוב, יש פירוש חתרני, שהרמב״ם בא ואמר, אתם יודעים, יש סיפור נפלא. יש סיפור נפלא ששולה מספר על אחד מגדולי חוכמת ישראל, שנקרא שטיין שניידר. שמת היה מלומד גדול וכו' וכו', ומסופר שאחד מתלמידיו שהפך להיות ציוני, היו כאלה, אז פעם אחת הוא בא לבקר אותו, והוא כבר למד, הוא לא גם ביבליוגרפיה, לא ספרייה ענקית עם כתבי יד וכל הדברים, כספרייה באמת מדהימה. אז הוא בא אליו ואתה להגיד לו, שמע, זה באמת איזה יופי שאתה אספת את זה, זה ממש כאילו כל כך יפה, זה בעצם פעולת ציונית, כי בזה אתה משמר את ערכי הרוח של עם ישראל. אז הוא אמר לו, ידידי הצעיר, אתה יצאת לדעתך, כל מטרתנו לא הייתה אלא לערוך לכל זה קבורה הגונה. זה משפט שככה, שמה זה אומר? זה בא ואומר שאתה יכול, שזה בעצם חוכמת ישראל, אתה יכול לבוא ולהגיד, כאילו, זאת היהדות, בוא נראה במה אנחנו מדברים, ואז נוכל לגנוז את הדבר הזה. כשאנחנו נבין במה אנחנו עוסקים, ונוכל להשוות את זה באמת לעולם יותר גבוה, אז נוכל לראות את כל הדבר הזה, להגיד, אוקיי, זה הכל, את הכל יכול למסור למוזיאון, נכון? כל כתבי יד יכול למסור אותו למוזיאון. אז, אתה יכול לומר, הנה, זה מה שהרמב"ם בא לעשות, אבל זה מופרך הטענה הזאת, היא מופרכת מכל, כאילו...
זה לא הכוונה היא שבזאת אפשר ליצור תלמידי חכמים, כן, שלא יצטרכו לעבור את כל המסלול.
זה נקודה מעניינת שאני אגע בה בהרחבה בעזרת השם בשבוע הבא. אבל זה לא נקודה. מכיוון שאני עוסק פה בפנומן הזה שנקרא הלכה, שאומר שהיהודי עסוק מהבוקר עד הערב, לא במבט בכוכבים ובמזלות או כל הדברים האלה, אלא עסוק מהבוקר עד הערב בפרטי פרטים של הלכה. זה מה שהוא עושה. עכשיו, אפילו דומר שהוא יודע אותם בעל פה, ומישהו עשה קיצור של כל הדברים האלה והכל קצר ואלגנטי, והוא לא צריך להשקיע ידע בשביל לדעת מה הוא אמור לעשות, הוא צריך להשקיע המון המון זמן בלעשות, והמון המון אנרגיה בלעשות. זה הבעיה. ואם אתה בא ואומר, האנרגיה צריכה להיות מושקעת במקומות אחרים, למה אתה מטפח את ה, את הדברים האלה. זאת אומרת, זה לא אכפת. בשורה התחתונה, הרמב"ם אמר לך, את הספר הצנוע הזה, וזה לא ספר כזה צנוע, את כל הדברים צריכים לעשות. זה לוקח זמן. זה לוקח זמן, זה התעסקות מסוימת. שוב, יש פנומן. והפנומן הזה הוא פנומן מאוד מאוד מרכזי, שצריך להבין אותו. זאת אומרת, כשאני עסקתי בדוקטורט שלי, אז אחד מהדברים זה נעת סיכתן בעבודה, אבל עסקתי בזה לא מעט זמן. התעסקתי במיסטיקה נוצרית, במיסטיקה מהמזרח וכך הלאה. ותשמעו, את דברים מרשימים ביותר. ולא רק זה, אני יכול לפרט לכם מקבילות, וכל הדברים בחסידות, הכל נפלא. זאת אומרת, רוחניות יש גם לגויים. הלכה אין לגויים. זאת אומרת, בוודאי שמתזכן על היהדות כתופעה היסטורית, אפילו בלי להגיע לדברים, לאמירה הקיצונית של ליבוביץ', אתה מסתכל על היהדות כפנומן היסטורי, אז יהדות יש את הנקודה הזאת של הלכה, שלא רק הלכה כמו של המוסלמים, אלא הלכה שבאמת בכל, נוגעת לכל פרט ופרט של החיים שלך, כמו הדוגמה ידועה איך אתה מורך את האבוקדו, אם המזלג ככה או המזלג הפוך.
מה ההבדל בין ה... סתם כדי להבין את זה, מה
השוני
המהותי בין הלכה למשהו של האסלאם לבין הלכה היהודית?
כי האסלאם לא... יש...
יותר משהו שאני שואל על האסלאם, אני שואל על היהדות.
מאחוזים, אני אומר, האסלאם בסופו של דבר, תראה, האסלאם אומר לך להתפלל 5 פעמים ביום, שזה יותר מאצלנו. עכשיו, מה אורך התפילה המוסלמית אתה יודע?
דקה, שתיים.
עכשיו, נכון, שאתה מגיע למסגד, אז תשמע, כבר דרשה טובה, דברים כאלה, מוסיפים כל מיני, אולי, שמשים שאושים וקוראים סורות מהקוראן, אבל התפילה שלעצמה, נגיד, בנם הוא עובד, הוא שם שטיח, מתפלל דקה שתיים והוא גומר. עכשיו, זה דוגמה פעוטה, אבל אין לך הלכות תפילה. אין לך הלכות תפילה. שאולי לך, המחצלת היא צריכה להיות מבת כזה ולא מבת כזה.
יש נטילת ידיים, הוא אמר לנו,
יש
להם
אחד נטילת
ידיים. בבוקר. בבוקר, הלכות?
כן.
אין, שוב.
זה מחלוק, עשינו דוגמה למחלוק.
כן,
זה מחלוק. זה לא, זה לא, זה לא, שוב, זה כן משתף בין היהדות לבין האסלאם, אבל לדעים שאתם חליפים כמומחים בזה, אבל שוב, הכמות עושה את ההבדל, מכיוון שפה נוצר עולם שלם של פרטים שהוא נוגע לכל תחומי החיים, ועולם שלם של ספרים ושל ידע לגבי ביצוע הדברים האלה, והרמב״ם הוא זה ש... שוב, פתח, ירה את קריית הפתוח. מה?
זה לא יודע רק שזמן, בכל זאת אנחנו קצת יותר זקנים מהם?
לא, אני לא חושב, אני לא חושב שהם יגיעו לזה גם אי פעם. זה בכלל גם הולך לכיוונים אחרים, אני חושב. הם לא יגיעו, שוב, המנטליות, שוב, השיח של האסלאם הוא לא שיח הלכתי. הוא לא שיח הלכתי. עכשיו, נכון שגם שם, זאת אומרת, השיח של האסלאם, אם כבר, הוא שיח של דעת תורה. זאת אומרת, איזושהי רוח כזאת כללית שמתוכה אתה יכול לומר אמירות. אבל הוא לא...
אתה רואה את השיח שלהם, הוא לא בדיוק, הוא רואה אינטרנט, הוא רואה טלוויזיה, הכל רגיל אצלו, וגם שואלה, יש להם תפילה הראשונה, הוא אומר שהתפילה הראשונה שלהם זה יש להם זמן קבוע, היא מ-5 ומשהו, עד 6:37, אי אפשר אחרי. אמרנו לו, מה, באמת כולם קמים בזה? לא, קמים אחרי, 7-8, אבל...
בסדר,
לא
בשיח,
אני לא יכול להגיד
את זה בצורה הגיונית. כן, בסדר, לא, אם אתה תבדוק את הדברים האלה, שוב, הפנומן הוא פנומן, הפנומן הוא משותף במידה מסוימת וזה מעניין, אבל הוא שונה, זאת אומרת, אתה שוב, אתה רואה את זה שוב, אני אעשה לי קבלן ערבי שהייתי איתו, הוא היה בן בית אצלי, או אני אצלו, אני הולך להגדיר את זה בדיוק, חצי שנה, ואתה רואה בדיוק שהמנטליות היא מנטליות מאוד מאוד שונה. בשורה התחתונה, התוצר הוא תוצר מאוד מאוד אחר, שתחשבו על רב חיים בספר הזה, איש ההלכה של... של הרב סולובייצ'יק, שהוא הולך לטיול והוא רואה מים, הוא עושה מיד חשבונות, כמה מקווה ואיזה שיעורי שאה והשמש, איזה שקיעה ומצטט הרב שגר שהמים שמי התחלת אם לא קביעת נורמה וכל הדברים האלה. זה עולם אחר לגמרי, באמת זה עולם שוב, עם ההבדלים שמרבה יותר עמוקים של הנצרות שהיא דת אנטי הלכתית. הבטאות הפאולית, אבל עדיין, כל הדברים כאן יש פה הבדל, שוב אני רוצה לחבור חבר לגבות המעגל, שהרמב״ם הוא זה שאומר, איי, כואב לנו, זה סותר, זה בעייתי, והוא זה שנותן תנופה אדירה למה ככה, להלכיזציה של החיים היהודיים, שבוודאי תקים אותם בצורה הרבה יותר קטנה, לפני שהגיעו ספרי ההלכה, וקבעו לך כנורמות, מה צריכים לעשות. זאת אומרת, ההלכה ב, 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 בעולם של חז"ל ודברים כאלה היא הייתה הרבה פחות, זאת אומרת, גם היא עברה תהליכים, וכל התהליכים האלה התחזקו, והחסידים כתבו את זה, היא עברה, הדברים עברו פורמליזציה הרבה יותר גדולה, התפרטות הרבה יותר גדולה, הסתפכות הרבה יותר גדולה, התפשטות בתחומי חיים אחרים בצורה הרבה יותר גדולה, והרמב"ם הוא זה שאיך רואים, הניע את התהליך הזה.
אתה יודע אם מבין שזה משהו?
מה? אני מאמין שהוא אדם חכם, אז הוא הבין מה הוא עושה.
זה שאנחנו מבינים את זה
למפרע,
זה לא
מה
שזה...
לא, אני לא מסכים איתך. אני לא... שוב, את הדברים האלה אנחנו נראה עוד מעט איך הרמב״ם ענה על השאלות האלה. הוא ענה על השאלות האלה. בצורה די מדויקת לפי דעתי. די כאילו... כן.
למה לא להגיד שהוא עושה משהו בסימן של זה תורה, אנחנו צריכים ללמוד אותה כי זה תורה. אז הוא רק עושה את זה על ההלכה. יש הלכה, צריכים לקיים הלכה.
אתה אומר...
חיים קשים, יש הלכה על כל הדברים.
בגלל, מה שאתה אומר, מה שאתה אומר זה די נכון, אנחנו נראה את זה, ניתן לזה מילים טיפה אחרות. בגדול, כן, זה מה שרבא מוסה.
זה אותו טיעון כמו שהוא אמר.
בסדר, אז יש פה הבדלים ואנחנו נסביר את ההבדלים האלה. אוקיי, טוב. עכשיו, אז שימו לב שאני פעם ספרתי ומניתי כ-10 תשובות שונות של הרמב"ם על המתיחות הזאת. והדבר הזה, כשלעצמו, אומר דרשני, והעובדה שהרמב"ם טורח להביא את כולם במקומות שונים, למרות שהם לא בכך עולים בקנה אחד, זה מאוד מאוד מעניין, וזה גם משהו מאוד יפה, אני חושב, שכאילו הרמב"ם אומר, אין תשובה אחת, זה כאילו מתיחות שאפשר לגלגל אותה להמון מקומות. עכשיו, ותשימו לב שבכל אחד, עכשיו, אנחנו כמובן לא נביא פה 10, כי זה יהיה מייגיע וגם לא לעניין, אנחנו נביא פה בעצם 3 מודלים, הם גם מודלים באיזשהו מקום, מודלים רמב"מיסטים, לא דברים נוספים, וכולם, אני חושב, מאירים באור שונה, אבל כולם מאירים באור את הדבר הזה שנקרא הלכה. מסבירים באמת מה הרמב"ם בא לעשות לנו כאן, ויש פה דברים, אני חושב, שהם שוב אומרים אמירות מאוד חשובות, לא לגבי ההלכה, לגבי בכלל איך אנחנו רואים את החיים שלנו. עכשיו, אז לכן מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתחיל היום לראות את המודלים האלה, וכמה שהתגלגלנו בכל מיני סיפורים על כל מיני ערבים, אז מה שיקרה, שאני מסופק אם אנחנו נגיע למודל השלישי, ואנחנו יכול לנראה, לפי הסדר, את ההתגשמות של המודלים האלה במשנה תורה. ביחס למודל הראשון, אנחנו נראה את הלכות תלמוד תורה, עם נגיעה קטנה ביסודי התורה. ביחס למודל השני, אנחנו נראה את פרק י"ג ויהודה לגדלת בלכות איסורי הביאה, שממה הוא עוסק מיהודה בעל פה? גירות. אולי זה בדיוק קצת במשנה שבוע, זה בכלל יהיה יפה. וטוב, נעבור את זה. בינתיים פה נראה כמה הלכות בודדות, בינתיים נראה משהו לגבי הלכות מקוואות. פה מקווה ליצור עוד כמה דברים.
מי יודע?
טוב, עכשיו נתחיל, אז בואו נתחיל במודלים. אז המודל הראשון הוא מודל האמצעי והמטרה. לאיזה פרק אני רומס פה? במורה נבוכים?
קפה.
קפה, בוא נקרא, אתה אומר קפה, בוא נקרא קפה. לא, לא, קפה לא. 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 מעניין שאתה אומר, למה אתה אומר קפה?
יש פה מטרה, אני חושב שעושה דברים בלי מטרה.
כן, אבל זה לא מטרה והאמצעי, זה שאלת המטרה.
גם היה בחומר.
בסדר, יפה, קפזע. יפה מאוד, זו תשובה. זו תשובה, שוב, פרק קפה, פרק קפה ופרק קפה, צריך להבין למה הם מתכתבים. אני אומר את זה באמת, אני אמץ מאוד שלא תמשיכו אותי בדבריי. אתם יודעים שלשאלה הזאת, שאנחנו שואלים אותה, יש התשובה של ליבוביץ', אתם יודעים מה התשובה של ליבוביץ'?
מה השאלה?
לשאלה הזאת, המתח בין רוחניות לבין
הלכה. המצוות, בסופו של דבר, המצוות הם כל
ה... הם היהדות, זאת אומרת, הדת היא כאילו...
אוקיי, אני... בסדר.
האמצעי הוא המטרה.
אוקיי, אז הוא אומר את זה, הוא אומר, שכל מה, הרמב"ם הרי אמר בהקדמה שלו, שהוא כותב דברים סותרים, בשביל לבלבל אותך. אז אומר, ליבוביץ', יש לך סתירה. במקומות רבים 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 במורה נבוכים אומר הרמב״ם שהעיון הוא העיקר, במקומות אחרים אולי הוא אומר אחרת, אומר כל המקומות הראשונים הכל הטעיה. לא נכון הם, הרמב״ם לא סובר את זה בהם.
מה נהיה
בשביל מה נתחילה ברמב״ם? כן, לכן הוא אומר בעצם עכשיו, יש למה לרוביץ' מכוון? יש מקומות במורה נבוכים, לא לעשות בזה כרגע, שהרמב״ם מדבר על מושג, איזה סוג של מושג לרצון מוחלט. הוא אומר שמהרצון המוחלט הזה נוביל כל מיני דברים, וגם נובע בעצם, נאמר ככה, שרירותיות ההלכה. שרירותיות ההלכה. אז אומר רבוביץ', תפוס לשון הזאת, כל השאר זה הטעיה. עכשיו, התירוץ הזה, אמירה הזאת היא אמירה תמוהה, מכיוון שבכל משיטה צריך שיהיה איזשהו היגיון. וזה לא הגיוני שהרמב״ם בונה בניין כזה כזה ענקי של, של טענות, שחוזרות ונשנות בפרקים החשובים ביותר, וגם במקומות אחרים ברמב״ם, הכל בשביל להגיד לך, הכל בשביל לסדר אותך. אז זה לא הגיוני, ואגב אף מקרה אחר שרמב״ם עושה את הדברים, את הפעולה הזאת. אז אולי הוא עד כך רוצה לבלבל אותנו, אני לא יודע. אבל בכל אופן, מה שעושה הרמב״ם בג' כ"ה, ג' כ"ו, זה להסביר שזה לא נכון, שהדברים שניתן היה להבין ממנו, שהוא אולי אומר אותם באיזשהו מקום, זה, בתחות הזה הוא בעצם משה לך, ואז תחב מפפרום את כל הסוודר בשביל להוציא אותו. ויכול להיות שרב, זה מאוד מבהיר כשהסוודר הזה נופל, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל זה נושא שני הפרקים האלה. רב אומר, בעצם הלייבוביץ' אמירות מאוד חריפות, הוא אומר, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא, ראה, מה אמר לייבוביץ' שמאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רב חסד? מזה שאין אף מצווה לדפוק את הקיר בו, בקיר, את הראש בקיר כל יום. אז אומר, אומר הרמב"ם, מי שאומר שככה חושב הרמב"ם, זה דבר מפגר. הקדוש ברוך הוא חושב כאילו דברים סתם, דברים מטורפים, לא, זה בכלל, אוקיי, טוב. אז הרמב"ם יעבור, כמו שאמרת יפה, רפאל, לפרק כ"ז. הפרק הזה פרק ידוע, והוא פרק שיש בו הרבה מה להעמיק ולעיין בו, הוא מאוד מאוד מעניין, אבל אנחנו, בגלל שזמננו קצר, אנחנו ככה שתים עליו, כמו שאנחנו גם אמרתי לך. מטרת כלל התורה שני דברים, והם תיקון הנפש ותיקון הגוף. תיקון הנפש הוא כדי שיוזגו להמון השקפות נכונות כפי יכולתם. לפוכח ניתן בפירוט ניתן ממשל. אבל תיקון הגוף הרי יהיה בתקנות מצבי הסכם זה עם זה, ועניין זה יהיה שלם בשני דברים, אחד צילוק עושת ביניהם, והשני לגבות לכל אחד לבני אדם מידות מועילות בחברות, ושיהיו ענייני המדינה תקינים, ועל זה יכלנו לדבר שעה שלמה או שנה שלמה, אבל... ודע כי שתי המטרות הללו, אחת בספק, גדולה בחשיבותה, והיא תיקון הנפש. והשנייה קודמת בטבע ובזמן, כלומר תיקון הגוף, והשנייה הזו היא החמורה, זאת אומרת באופן פרדוקסלי, דווקא התיקון הגוף.
זה הבסיס.
יש הופלג בקביעתה וקביעת כל פרטיה, לפי שלא תושג המטרה הראשונה, כי אם לאחר הסרבות השנייה, אמצעי ומטר. טוב, ופה הרמב"ם מסביר את הדברים האלה, שבן אדם לא יכול להסכים, דברים שנוכל נראים מאוד מאוד פרוזאיים, מאוד מאוד בנאליים, אדם לא יכול להסכים, אם הוא חולה או שהחברה מקולקלת, אם החברה במצב של התפוררות ומלחמה, ולכן קודם כל נעבור את השלב הראשון ואז נעבור את השלב השני. מאוד פרוזאי, זאת אומרת אם הייתי יכול לייצר איזה גלולה, גם פרוזאי זה גם לא נכון, סליחה על הביטוי, אם הייתי יכול לייצר איזושהי גלולה שבן אדם היה לוקח אותה ולא צריך לאכול כל החיים שלו, אז לכאורה כל הסיפור הזה היה מיותר. ואנחנו יודעים שהרבה מאוד, אתם יודעים, היה יהודי, הרב טייכטל, כתב ספר נפלא, אם אני משמחה, בתוך שהוא התחבא מהנאצים, בלי אף ספר ביד. ומסתם גם בלי יותר מדי עם אוכל ביד. אנחנו יודעים, אנשים יצרו יצירות ענקיות, בטח בתחום התורה, מתוך סבל, מתוך בדידות, מתוך ניכור, מתוך מלחמה.
אבל עדיין צריך, לא, עדיין צריך... לימוד בצעירותם, עדיין זה לא משהו שמגיע, זה מגיע של מצוקה, אבל...
בואו לא נרחיק לכת, ספר לך על סבא שלי, זכרונו לברכה. סבא שלי למד בשיבת נוורדוק, מה שנקרא, לא הייתה פנימיה, היה מקומות שכן הלכים, עכשיו לא הייתה פנימיה, היו משקרה אוכלים ימים. זאת אומרת, אנשי העיירה, אני מזמין אותך לאכול. עכשיו, סבא שלי מספר לי שבשבוע ממוצע הוא היה אוכל 3-4 ארוחות, בשבוע, לא ביום. בשבוע, אז מה זה שער הזמן? כבר הייתי רעב. תסתכל על ההלכות שכבר נעלמו, אתה תראה, אני יודע שהיה מנהג, מופיע בשולחן ערוך אני חושב, בשולחן ערוך, ברמה לא זוכר, שלצום כל ערב שבת. עכשיו, למה אנשים צמו בערב שבת? שישאר האוכל לשבת, זאת אומרת, אנשים באמת, אנחנו יודעים, אנחנו רעבים, אנחנו מנשנשים קצת כל מיני דברים כאלה, אנשים חיו בתוך עולם של רעב. ושם שלי, לא למד תורה, אני משום תורה מהבוקר עד הערב.
אבל
עדיין
צריך תשתית מסוימת.
אני לא יודע תשתית, מה, זה שסבא שלי אכל ב... אני לא יודע, אני אומר, אני רואה באופן אמפירי, אני מסתכל על המציאות, אני רואה שבן אדם יכול, הרבה יכול להגיד כמובן שזה מקרים חריגים, אבל באופן כללי זה לא עובד. אבל באמת, כאילו, אתה יודע, היה... יש סיפור על ראש השיבה, כנראה מאותה אסכולה של נוברדוק, שכזו אסכולה סקפנית. אז אתה כבר, הסבא מנוברדוק, שאדם מדהים, הוא לא היה הולך עם סוודר, והוא לא חי פה, הוא חי ברוסיה, שזה הרבה יותר קל. הוא הולך עם סוודר, הוא אומר, שמה אתה סוודר? הוא אומר, אדם שיש לו, יש לי בעירה פנימית. עכשיו, יש סיפור ידוע על ראש ישיבה, שהוא הגיע לאחד מהתלמידים שלו, שעזב את הישיבה והלך לעשות ביזנס. והוא ראה שהראש הישיבה בוהה בביתו המפואר ובאשתו המפוארת וכל הדברים האלה. אז הוא אמר לו, רבי לימדתנו שאישה נאה ודירה נאה וכלים נאים אחרים את השלם אדם. הוא אומר, אבל עד כך מרחיבים? כאילו, כמה רחב הוא צריך להיות? כאילו, בסדר, אתה יכול, כאילו, כמה אנרגיה צריכים להשקיע באמצעים האלה? שאלה. רק אני רוצה לשים לכם דבר, שוב, הרמב"ם הרבה פעמים כדרכו מגדים לנו משפטים. אז אם תסתכלו במדורת הרב קמח בן הערה 12-13 בטור השמאלי, אומר הרמב"ם, וברור כי השלמות הזו האחרונה, שלמות הנפש, אין במעשים ולא מידות, אלא היא השקפות בלבד שכבר הוביל למעיון וחייב אותם מחקר. הרמב"ם עושה פה מידור מדהים, והוא אומר ברמת התיקון הגוף, ברמת האמצעי, אוקיי, הכל מעשים. ברמת תיקון הנפש, זה כאילו התכלית, אין שום מעשים. לא שיש מעשים שהם בתחום התכלית, ומעשים שהם בתחום המטרה, חובות האיברים, חובות הלבבות, לא, אלא כשאתה הגעת למטרה שלך, אין במעשים ולא מידות אלא השקפות בלבד. אמירה מאוד רדיקלית.
הוא אומר איזה, זאת אומרת שכך צריך להיות, זה לא רק כאילו...
לא, זה שוב, הוא עושה מיון, הוא אומר לך מה יש בקבוצה א' ומה יש בקבוצה ב', גמרנו, אין פה...
לא, זה לא אומר שהמעשים, אין מעשים שהמטרה שלהם זה תיקון הנפש, זה אומר שהתוצאה של המעשים האלה תהיה במישור הדעות, כמו שיש מעשים שאנחנו עושים, שבת אנחנו עושים, כדי לזכור שיש בורא אחד לעולם, ברור שבת יש אחד לתחום.
איפה אתה מעשה כתוב
זה? פה זה לא כתוב, אני אומר, לא, זה כתוב מקודם, אבל זה כתוב שתקינות הנפש תהיה שתושגנה להמון דעות נכונות כפי יכולתם, לכן יהיה חלקה מפורש וחלקן במשל. למה הוא מתכוון? כן, יש כל מיני פרקטיקות שהן מחביאות וזה שהן דעות.
אתה אומר פה, שוב, רעיון מאוד יפה, אבל הוא לא נמצא בתוך המודל. כי בזה האמצעי היה הופך למטרה. זאת אומרת, אם אתה עושה מעשים מסוימים, ומעשים האלה כשלעצמם משרישים לך את הדעות האלה...
אז
השם אותי
בדעה,
אבל
מה זה
לא האמצעי? זה מה שכתוב פה. הוא אומר, המעשה נועד לתיקון החברה. הוא אומר את התורה, העוצמה שבקטע הזה הוא בזה שהוא לא אומר את מה שאתה אומר. זה העוצמה שבו, שהוא עושה חלוקה מאוד מאוד גסה ומאוד מאוד נוקשה. ומה שאתה אומר, דברים נפלאים, אנחנו נראה אותם, זה בעצם במידה מסוימת שייך למודל השלישי. בסדר? זאת אומרת, דברים חשובים מאוד, נכונים מאוד, אבל אני חושב שמה שבולט כאן, שהרמב"ם לא מזכיר את האפשרות הזאת, אלא עוצר חלוקה מאוד מאוד ברורה. עכשיו, טוב, עכשיו, וכל פרט פה הוא פרט שדורש עיון, והדוגמות שמביא הרמב"ם, אבל זמננו כאן באמת קצר. עכשיו, אבל תשימו לב לנקודה העמוקה שאומר פה הרמב"ם. כאילו, נניח שאני אעשה לכם סוג של מבחן כזה. מי שמכן אולי יהיה פה פעם מורה, אז אני... ללמדו אתכם במכון השכנת מורים, איך לומדים את הקטע הזה? אבל יש לכם שאלה. קצת היפותטית, כי אנחנו שוב לא רוצה פה להפליג בכל מילה, אבל אולי ככה סתם תזרקו וזה לכם, יצא לכם טוב. מה המשפט שאותו צריך למרקר כאילו, איפה הרבה ממרקר, לא איפה אנחנו ממרקרים, מה הרבה ממרקר בתוך הפרק הזה, שהוא לא פרק כזה ארוך? יש פה משפט שהוא ממורכב. וזה מאוד מעניין שזה המשפט הממורכב כאן.
התורה האמיתי?
מה?
התורה האמיתי?
בתורת האמת שכבר ביארנו, שהיא אחד ולא יותר, היא תורת משה רבינו, באה לאוילנו בשתי השלמויות גם יחד. משפט חשוב, אני לא חושב שהוא ממורכב.
גם התורות האלו אחת בלי ספק גדולה
בחשיבותם. בסדר, אז אתה פשוט כל כך נראה מהדורה אחרת, או שלא? אז טוב, אז תקרא את המשפט, שנייה.
זה הפסקה שנייה, מה...
אוקיי, אני מסכים איתך. זאת אומרת, הרב אומר... שנייה, אני לא מסכים איתך. לא, אני מסכים איתך, אבל יש פה שלוש נקודות. ודע כי שתי המטרות הללו, אחת בספק גדולה בחשיבותה. והשנייה הזו היא החמורה, והיא אשר הופלג בקביעתה וקביעת כל פרטיה. אתם יודעים למה אני אומר שזה המשפט הממורכר? כי זה המשפט המוזר. את המשפט הזה הוא לכאורה משפט לא הגיוני. כי אני לכאורה בא ואומר, ודווקא לפי החשיבה הרמב"מיסטית, אני בא ואומר שהמטרה היא המהות, והאמצעי היא המקרה. זאת אומרת, אולי הם יכולים להשיג את האמצעי על ידי מטרות אחרות, זה נשמע מאוד הגיוני. זאת אומרת, הרמב"ם מדבר פה על שפה מאוד מאוד כללית. זאת אומרת, שאדם יהיה בריא, יהיה שלם, שהחברה תהיה תקינה, זה נשמע שיש אלף ואחת דרכים להגיע לזה. ודווקא בזה, אפשר להשאיר את זה יותר פתוח. הרי זה בדרך כלל המחשבה שלנו, המחשבה המודרנית. שהיא אומרת, אנחנו רוצים להגיע למטרות. את האמצעים, כמו שאומר הפילוסוף, שהוא לא אדם מודרני, בכוזרי, דרך הדת. אני מסמן לך מה המטרות, את האמצעים תבחר לבד. יש בדל בין סיירת לבין סתם כוח הזה, שבסדר גם לך, אתה צריך להשמיד את הנשק האטומי, זה ואתה, נבחר לך את האמצעי המתאים, שמתאים לך. מה שבא לכם, צריכם חופשי יש. ובפיונים צריך להסביר להם בדיוק בדיוק מה הם צריכים לעשות, וככה וככה לעשות, כי הם לא מבינים הרי. בחשיבה שלנו, אז באמת, האמצעים הם... dispensable, אפשר להחליף אותם, הם לא עקרוניים, והמטרה היא החשובה וצריך ללמוד בזה לא לאבד אותה. והרמב״ם, כאילו, באופן פרדוקסלי אומר לנו הפוך. למרות שכאילו ברמה הפילוסופית הוא דיבר הרבה פעמים במקרים שהאמצעי הרבה פעמים, האמצעים הרבה פעמים הם פחות עקרוניים והם ברי החלפה.
וזה לא מה מצורך אפולוגטי להסביר את היהדות כמו כפי שהיא, שהוא טוען שהתורה לא מדברת באמיתות הלאויות בדרך, לא צודם לנו בתורה את האמיתות, ומה שיש לנו זה, תשמרו שבת ותעשו דין אחד עם השני.
100%, בסדר, אבל הרמב״ם, אני חושב שהרמב״ם מזהה את התופעה של היהדות בתורה הזאת, אבל הוא לא רואה בה, להפך, הוא אומר, ותורת האמת שכבר ביארנו וכו' וכו', זה המשפט השני שמישהו רוצה פה להדגיש אותו, ואולי בצד. זאת אומרת, זה לא איזשהו בדיעבד, נבח, אלא יש פה אמירה, אמירה מאוד מאוד עמוקה, שהיא כמעט, היא אמירה כאילו הפוך על הפוך. זאת אומרת, דע לך, האמצעי הוא החשוב. אני אחר כותב לך, משקיע את ימיי ושנותיי לכתוב לך את האמצעי. זה ספר משנה טוב. למה? למה באמת הדבר הזה הוא
אולי גם משום הדטרמיניזם שהוא קובע למטרה, הוא אומר שאם מישהו יעיין, אז הוא יגיע למסקנה הנכונה.
נכון.
אז מה, כן, אז בזה זה תמיד בטוח.
נכון, אתה אומר פה נקודה נכונה, נקודה יפה מאוד, זאת אומרת, יש פה אפילו שתי נקודות. הנקודה הראשונה היא הנקודה שבעיני הרמב״ם, הרמב״ם לא היה פלורליסט, לא היה פוסט-מודרניסט, זאת אומרת, עבורו האמת וגם הדרך לאמת, כבר דיברנו עליה, היא בעצם מאוד מאוד ברורה ומאוד פשוטה. לא פשוטה, אבל מאוד מאוד ברורה, ואין פה איזשהו רב תרבותיות, יחסיות וכך הלאה. אבל לעומת זאת אנחנו רואים, הוא אומר גם על זה בפרק המשלים לג' כ"ז, סתם שתדעו, התאום שלו, של ג' כ"ז, זה בית מם, אתם מוזמנים לעיין בו, כי הוא באמת הפרק המשלים, ממש פרק משלים. אז הוא אומר שמטבע האדם יש בו שוני עצום, והמידות של האנשים שונות לחלוטין, ולכן צריך משהו שייצור פה את, את הקונצנזוס, את ההנהגה, את הדבר. זאת אומרת, תראו כמה שיטות פוליטיות יש פשיזם ויש ויש דמוקרטיה, ויש ככה וככה, ואלף ואחת שיטות שחלוקות, ובמקומות שגם התנהגו עם השיטות האלה. זאת אומרת, באמת, זה פה יש המון המון אפשרויות, והמון המון דרכים, וחלקם באמת מובילות, אנחנו יודעים, לעברי פי פחת. למרות שהן נראות בהתחלה מאוד הגיוניות. זה דרכים שנראות קצרות, אבל הן בעצם ארוכות מאוד. ולעומת זאת, כשאנחנו, בתקופתנו גם האמת הפילוסופית היא מאוד מאוד מגוונת. ובני הרמב"ם זה לא היה ככה, לפחות הוא לא ראה את הדברים באופן הזה. ולכן הוא אומר, זה המקום המשמעותי, כי זה לא דרך חדש, כל אחד יעשה את הדבר הזה בעצמו, כי זה דורש פה איזשהו סוג של מאמץ משותף. כשנוכל באמת להגיע למצב הזה, זה דורש מערכת של ערכים משותפים. סתם, אני מערב בימים האחרונים, ומה שקרה אתמול עוד יותר עורר את זה, בכל הסיפור של החרדים. אני שואל את עצמי, האם אנחנו לא נמצאים באיזשהו רגע, תן בטוח של רון חולדאי וכו' וכו', אני שואל את עצמי, לא רק זה, יש פה תהליכים מאוד מעניינים שאני לא יודע, אני לא יודע עד כמה אנחנו, לא ממש מחברים, אתה לא משנה. בקיצור, זה גם בגלל זה.
אתה אומר דבר מאוד מאוד יפה,
זאת השאלה, אני עוד חצי דקה, דקה, אני אענה על השאלה.
מה? לא הבנתי את השאלה.
אבל אני אצא את השאלה מחדש, שאלה מצוינת. שאלה נהדרת, אני אוהבת, אני אשאל אותה מחדש. עכשיו, בקיצור, אומרים החרדים, יש לנו איזשהו אידיאל של לימוד תורה וכו' וכו'. אפילו קצת נשמח על הרמב״ם באיזשהו מקום. ועכשיו, מה יותר הגיוני שהחברה תתמוך באנשים שמוכנים להתמסע לאידיאל הזה? אז זהו, שהחברה לא אמונה אותם ערכים, אז היא לא מוכנה לתמוך באנשים מהם.
אבל היא כמובן, היא עושה איזה בצורה טובה כבר.
היא עושה איזה סדר עכשיו, לכל דבר, תשמע.
למרות שהיא לא מוכנה.
יש לה בדיחה עם הסוס, אתה מכיר את זה. שמישהו ניסה, סוס שאוכל 500 חצי קילו ביום, 100 גרם, ולא יודע, חבל מאוד שהסוס נפתח שהוא הגיע לסוף הניסוי של 50 גרם ביום. אם הסוס היה ממשיך, הוא יכול, אולי גם היה עומד בכמויות האלה. אז לפעמים הכמות פה הופכת לאיכות והסוס מת. אז אולי אנחנו נמצאים בשלב הזה ואולי לא. לא יודע. לא משנה. בכל אופן, לרוח, וזו נקודה שאומר אותה רב, נקודה מאוד עמוקה, לרוח יש איזשהו בסיס בחברה. בסיס במציאות, בסיס בקיום. וזה חשיבה באמת ברמב״ם שהיא לא חשיבה מובנת מאליה וגם לא חשיבה מובנת מאליה בעולם הרוחני שבתוכו הרמב״ם חי. שבכלל הפרישות וכו' וכו' הייתה קיימת והרמב״ם כידוע לכם בגדול הוא מתנגד לפרישות. אז מדבר הרבה על דרך האמצע וכל הדברים, הרבה דברים אחרים. זאת אומרת, מחשבה, וזה כבר כמעט מוביל אותנו לאפשרות השנייה, למודל השני, המחשבה של הרמב״ם היא באמת מחשבה שיש בה משהו הרמוני, לא לגמרי, אבל זה קיים אצל הרמב״ם. זאת אמירה הזאת של הרמב״ם, אני אקרא אותה, ש... זה מקום אחר בצורה יותר ברורה, שאדם, כן, שאדם שיש לו כאב או רעב או צמא או חום או כוח חזק, הוא לא יכול להשכיל. שוב, אל תראו אותה כאמירה מציאותית, אל תראו, התווכחתי איתה בשם סבא שלי. תראו אותה בתור אמירה נורמטיבית. וזה שלא היה חבות המשמעותי. ואני אומר, זאת אומרת, תגיד, זה הרמב״ם, ואתם מכירים את הרמב״ם הזה בהלכות לימוד תורה, שהוא אומר, למדחת תורה, בסרצותה, למדחת תורה דרך ארץ, קודם כל היא תהיה אדם כרם, ואחרי זה יבנה בית, ואחרי זה אישה, אישה, אישה. זה עובד מאפיין מאוד את החשיבה הרמב״מיסטית, שהוא אומר, תורה צריך לפעמים לרוח יש איזשהו בסיס לחומר. ככה ראוי להיות, לא, ברוח אולי יש איזשהו משהו מעובד. ולכן הוא אומר לך, שמע, האמצעי יותר חשוב. חוזר חבר לשאלה של יום, זו שאלה מאוד מאוד יפה. הוא אומר, הרמב"ם מכאורה מה אנחנו צריכים הלכה, מכיוון שאין קונצנזוס בתוך העולם הזה ששואל מה האמצעי הנכון. אז הוא אומר, בהלכה יש קונצנזוס? זה יפה מאוד. זה אחד הדברים שהרמב"ם ניסה להשיג ולא הצליח להשיג. זאת אומרת, אחד הטעמים שלו בכתיבת מורה נבוכים, וזה גם בכתיבת מורה משנה תורה, וזה גם אחת הסיבות שהוא לא הביא את הדעות, כמו שהרבה צעקו, העולם לא הביא את זה בשם זה וזה בשם זה, אלא הוא בעצם בא ואמר, הנה, אני רוצה לסגור את התנונה שבאמת יוכל להיווצר מה שנקרא פוליס יהודי, זאת אומרת, יוכל להיווצר איזשהו דבר מסוים בידות שהוא כאילו מוסכם על כולם. לא הצליח.
והרבה מעצמו נברא עולם שלם של מחלוקות ודעות. אבל בוודאי שהרבה מראה חלק מהפעולה שלו כמי שבא שוב, ממשה עד משה, הרבה מראה את עצמו כבן אדם שממשיך את הפעילות של משה רבנו, תודה מאוד מעניינת. זאת אומרת, הוא ראה את עצמו כבן אדם...
זה לא הוא אמר את זה עם משה.
לא, אבל יש הרבה מאוד ביטויים והרבה מאוד דברים שבאמת מזכירים, אבל אתה צנוע, אבל התודעה העצמית שלו, התודעה מאוד מאוד גדולה, הוא בוודאי ראה עצמו בתור בן אדם שבאמת הוא ממשיך איזושהי מלאכה. יהיו עוד תחנות בדרך כמובן, אבל התחנה הזאת של להביא את עם ישראל לאב סיני, ולתת לו תורה אחת כאיש אחד בלב אחד, זה כאילו הרמב"ם ראה את הדבר הזה שהוא עושה. הוא אמר, הנה, אתה רואה, אין לי מתחרים בינתיים, אני לבד בשוק. כולם יבואו לחנות שלי. טוב, אבל מיד אחרי שהוא קנה את החנות, אז יפתחו חנויות אחרות. ואז התחילו עוד תופעות מסוימות. יודעים, הרבה אגרות שהרמב"ם שולח לחכמי פרובנס. זאת אומרת, הוא רצה גם לשבור את הבידול המסוים שהיה אז, התחיל להיווצר אז בין אשכנז לבין ספרד. אבל בינתיים הפירוד הזה הלך והתגבר וה... תוצאות ידועות. ובמובן הזה, עם הרמב"ם באמת אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שבאמת המלאכה שלנו תהיה מלאכה קשה. במובן הזה אנחנו נצטרך להשקיע המון מאוד אנרגיות בשביל לשרוד. זה המחשבה של הרמב"ם. זאת אומרת, כאילו, הרמב"ם בא להפוך לנו את התודעה, להגיד לך, הדבר הזה הוא אמצעי, אבל דווקא בגלל שהוא אמצעי הוא החשוב. כלומר, דווקא בגלל שהוא לא מוחלט, אז צריכים להשקיע בו המון אנרגיה. בסדר, זה הנקודה הראשונה, ובאמת תחשבו על הנקודה הזאת, שהרמב"ם הרי שאב הרבה מאוד מהמושגים שלו, על מהו השלמות הנפש, מהיוונים, מהמוסלמים, זאת אומרת, במובן הזה יש איזשהו סוג של שיתוף פעולה, סוג של אחדות. ההבדל בין התופעות השונות האלה הוא בתחום האמצעי ולא בתחום המצע. זה כאילו, שהתורה אומרת, האמצעי, לא נשאיר אותו להחלטה של כל אחד. את האמצעי אנחנו כאילו, אנחנו נבטיח אותו, אנחנו נארגן אותו. ולכן נצליח להגיע להישגים הרבה יותר משמעותיים גם בתחום הראשון. שזה בעצם הרעיון שהרמב״ם מדבר עליו, רעיון בוודאי מוזר לעולם היווני, לפחות לרובו, שאומר, ממלכת קולוניס, ואנחנו נוכל להביא איזשהו עם שהוא עם של משכילים. לא, בטיפה נפוך, אבל ליצור ציבור, ליצור קהילה של אנשים כאלה, זה אידיאל שלא היה לאריסטו ולאפלטון. ואפלטון דיברו על הביקור של הפילוסוף מהחברה. זאת אומרת, נקודה מאוד מאוד מעניינת במחשבה היהודית בעצם של
אבל גם הרמב״ם, זה לא במובן שייווצרו שהם כולם כאלה, פשוט כולם פועלים לשם יצירת אותו פילוסוף, זה לא ש...
זה מה שהרמב״ם כותב באמת בפירוש למשנה, שזה דבר יחסית מוקדם שלו, אבל במורה נבוכים אתה לא תמצא את ה... אתה תמצא פחות את הביצוע הזה. הרמב״ם אפילו כאן, הוא אומר, שהושגו לעמוד השקפות נכונות כפי יכולתם. זאת אומרת, הרמב״ם בפירוש מדבר פה בצורה, אם אני כמעט ככה, ייצוגית, הוא מדבר על העמוד. זה ה... ושוב, הוא אומר, בוא תסתכל באופן אמפירי, היהדות היא הצליחה להעמיד קהילה של לומדים. זה תופעה מיוחדת. שהלימוד הוא לא נושא של אליטה מסוימת, אלא הלימוד הוא דבר דמוקרטי. וגם אנקול, מצב שלו, הדת מכל התבונה, אז הוא מדבר באמת על היהדות בתור איזשהו הישג מדהים, שיוון לא הצליחה להגיע להישג הזה. אם אתם מדרש, היו אסכולות. אני אומר שיש שלמדו, אבל להגיע למצב הזה שהלימוד הוא הופך להיות תופעה עממית, אנחנו מתרחקים את זה לצערנו הרב, זה באמת משהו שבאמת אפיין הרבה פעמים את היהדות בכל מיני תקופות, אני חושב שזה דבר מאוד גדול, והרב נוסף לשים את העץ באיך הדבר הזה נוצר. זה שאדם יש לו נטייה לזה זה נהדר, אבל היהדות מצליחה ליצור את התנאים לדברים האלה. זה בעצם, כאילו, אתם יודעים שהיום במחשבה החינוכית, אז מדברים על המחנך לא כבן אדם שמעביר ידע, אלא כבן אדם שמאפשר, או שנקרא פסיליטייטור, זאת אומרת, הוא מקדם משהו. זה כאילו, אתה בא עם הרעיונות, הוא רק נותן לך את הבמה. זה רעיון מאוד רבמיסטי במובן הזה. זאת אומרת, אני כאילו נותן לך את האפשרות ואת התנאים שהדבר הזה יוכל לעבור. זה כאילו המחשבה, אבל זה הרוב, אני חושב, הנמוך ברמה. הרמה פותח פה בעצם, פותח בזה את טעמי המצוות, אחרי פרק הו"ב שהוא פרק אקדמתי כמו שראינו, ואחרי זה באמת הוא עובר לדברים אחרים. כן, פרק כ"ח פרק מרתק, אבל לא נעסוק בזה כרגע. ועכשיו, אחרי שהרמב"ם אומר לרמה הזאת, הוא עובר לרמה השנייה, שבעצם מתחילה בפרק כ"ט, עם הדברים המוזרים שהוא מחפש הרמב"ם בצבא. בזכות הרמב"ם אנחנו יודעים מי זה הצבא, מי זה הצבאים האלה. וסיעם בפרק בג' לבית ב', פרק שהוא באמת לב, פרק שהוא מאוד מפורסם ברמב"ם, זאת כמובן שאני אומר במחלוקת, אתם בטח מכירים אותו בעל פה, פרק עם הקורבנות, נכון? מכירים אותו בעל פה, יפה. עכשיו אנחנו עוברים לב', והב' הוא מודל החומר והצורה, ואני אסביר למה הכוונה, למרות שזמני מאוד מאוד קצר, אבל אני כן אנסה לדחוף את זה. ואני, אתכם, אני לא אקרא את הפרק הזה, אני רוצה לתוך את זה שאולי אנחנו מכירים אותו פחות יותר. אנחנו נגמור עוד 10 דקות, חבל, אתם רוצים אפילו מסע. עכשיו, מה בעצם אומר הרמב״ם בפרק הזה? אבל אני אולי רק, שוב, אצביע על הדברים שנאמרים כאן. עכשיו, לכאורה, הרמב״ם רוצה לומר איזושהי אמירה היסטורית על המצווה. כלומר, דע לך שמצוות מסוימות נאמרו מתוך הרצון לא לקחת את האנשים מיליון קילומטר, אלא רק 1,000 קילומטר, ולכן צריכים להתחשב במקום שבו הם נמצאו. לכן אומר, הרבה מאוד הלכות אתה יכול להעביר אותם בזה שתבין את תרבות עובדי עבודה זרה, ותבין שההלכה מצד אחד באה לדבר באותה שפה ובאותו כיוון, אבל בכל אופן לשבור את המגמות של ההלכה הזאת. וכמה זה מעלה שאלות, מה קורה כשאנחנו פה לא מתקדמים, לא מציאת אותי וכך הלאה וכך הלאה, ואנחנו לא נעשות רגע בממד ההיסטורי, ולמרות שהוא מאוד מעניין. אבל שימו לב לזה שכל מה שנאמר כאן זה כאילו רק התוצאה, ויש פה אמירות מאוד מאוד עקרוניות, והוא אומר שאי אפשר לצאת מן הקצה לקצה הנגדי בבת אחת. ובעצם הרמב״ם אומר איזושהי אמירה מאוד מאוד אולי נכבדת, מה זה הקצה אל הקצה? יש פה את הקצה האחד שהוא
עבודת
עניין, עבודת עבודה, שזה כאילו שני גרוע. ומה זה הקצה השני שאליו בעצם אנחנו צריכים להגיע?
המושכלות האלוהיות.
גזמת. שזה המושכלות. והרמב"ם אומר פה אמירה מאוד מאוד קיצונית, שכמשל, והיה כאילו, ואז עשה זה אז, כמו אילו בא נביא בזמנים הללו וקורא לעבודת השם ואומר, הנה השם ציווה אתכם, לא תתפללו לו, לא, ולא תצומו, לא תשבו לך בעת צרה, אלא תהיה מחשבותכם מחשבה בלי מעשה כלל. אז אתם יודעים שעל הדרך, הרמב"ם כבר אומר לנו מה האידיאל, מחשבה בלי מעשה כלל. הוא אומר, לא ניתן להגיע. כי אנחנו נמצאים פה, או אנחנו נמצאים כאן, זה לא משנה, אנחנו לא נמצאים פה. למה אני מדבר על הביטוי של החומר והצורה? כי בעצם הרמב"ם משתמש בעצם במושגים האלה בעצם כאן בתור המשל שהוא אומר. שיש לנו איזושהי צורה, נניח צורה של חורצית, משהו שחותך. זו המטרה שלה. המטרה של עצמה היא שום ערך. הערך שלה יהיה שאנחנו נמצא את החומר המתאים, זה המתכת, המושכה הזה, שיכולה להגשים בצורה המיטבית את המטרה הזאת. אולי בהמשך זה יהיה קרן לייזר. זאת אומרת, יש לי רעיון, יש לי איזושהי אידאה, זה הצורה. אבל הצורה הזאת היא פועלת בתוך חומר. ולוקחת איזשהו חומר מסוים שהוא מאוד מאוד גולמי, נכון? והיא מביאה אותו לאיזשהו מקום. יכול להיות שאפילו הוא יכול להוסיף על המשל הזה ולהגיד שהנה התחלנו עם סכין צהור, וכשאתה קורא בספר שמות שציפורה עשתה לבת לה, ברית לה בצור, אתה מיד רואה את רואה את ממקומך איך הדבר כזה לעשות. התקדמות מהצור למתך, אתה פחות משוכן אז וכו' וכו' עד שוב קרן על היתר ואיך תדעו מה יהיה בהמשך, שיכול לחתוך בדיוק של מיקרון.
אני לא מבין את ההבדלים בין שניהם, למרות שזה, שההבדל
הגדול... אבל הוא לא אמר מספיק את השיטה, אחרי זה שם ההבדל, בסדר? אז מה בעצם אומר הרמב"ם כאן? פה יש נקודה שהיא באמת נקודה מאוד מאוד מעמיקה, רגע, זו נקודה אני חושב מאוד מאוד רמב"מית, הנקודה הזאת. זאת אומרת, באמת, ובאמת, מה שאמרתי לך, מה שאמרתי לך על הסתירה הספירטואליסטית, אני, זה ברמת האידיאל, אבל השאלה כאן לא שוב איך ליצור אידיאל של סכין, של חד לחטוף. השאלה איך לעשות משהו שחותך במציאות, שיש בה בני אדם, חיים בתוך הקשר מסוים. ובמצב הזה אני צריך לקחת את החומר, שזה עם ישראל כפי שהוא נמצא עכשיו, ואני צריך לקחת את הדבר הזה ולקדם אותו, דרך אותה אידאה שיש לי, ולהביא אותו לאט לאט עד המקום שהאידאה הזאת תפגישה למציאות. זאת אומרת, ההלכה היא עבורי חומר, וזו אמירה מאוד מאוד עמוקה בהבנת הצורה שבה הרמב"ם תופס את ההלכה. זאת אומרת, אי אפשר להיות למדנים בלי להבין את הנקודה הזאת. זאת אומרת, וזה כמובן הפרדוקס הבריסקאי, שההלכה עצמה הפכה להיות אידאה. ובני הרמב"ם הדבר הזה בדיוק הפוך, הלכה היא לא איזשהו אידיאל גדול, אלא ההלכה היא תמיד, השאלה איך לוקח את האידיאל הזה ומקשים אותו בתנאים מסוימים שבו אני נמצא. לכן ההלכה היא תמיד היסטורית. ותראו בכמה וכמה מקומות מעניינים פותח הרמב"ם את ההלכות שלו עם תיאור היסטורי, בהלכות קידושין, בהלכות עבודה זרה, בכמה וכמה מקומות הרמב"ם פותח את ההלכות תפילה, הרמב"ם פותח את ההלכות שלו עם תיאור היסטורי. כי אומר לנו, רבותיי, תבינו שהדברים לא נאמרים בזה חלל ריק. והפוסק הוא לא יכול לעשות שוב את המלאכה הבריסקית הזאת והשלכותיה שאומר ההלכה היא על זמנית, אתה תשבור את הראש. אלא הפוסק תמיד צריך לקחת את המציאות הנתונה ולשאול, המגמה ידועה, המגמה הולכת לפה, זה ברור. אוי ובואי אם תלך לכאן. אבל החוכמה היא להגשים את הדברים פה. עכשיו, לשאלתך, ההבדל בשני המודלים הוא הבדל כמעט שמיים וארץ. המודל הזה הוא מודל, עדיין מודל ממדר. הוא אומר, יש אמצעי, יש מטרה. אין בין המזיק, האמצעי מוביל למטרה, אבל זה לא זיקה. יש פה הפרדה מאוד מאוד ברורה, שאפילו טיפה צורמת, שאומרת שאם הבדל שלי מלאה, אין לזה שום קשר לסחרטנות, זה לא יקדם לסחרטנות, לא ההפך. אבל בלי בדל מלאה, אני לא יכול לעשות פעולות ההסכנות. ובלחמת אזרחים, אני לא יכול לעשות פעולות ההסכנות. שני הדברים באמת מתנהלים במישורים מאוד מאוד שונים, ופה הרמב"ם מחבר את המישור. אומר הרמב"ם, דע לך שהדבר הזה, עולם המעשה, עולם ההלכה, הוא מבטא את הניסיון הזה לחבר בין צורה לבין חומר, זה תמיד חיבור שהוא לא מושלם. ותמיד חיבור שצריכים להביא אותו למקום אחר. אבל בסופו של דבר, עוד פעם, אין שום משמעות מעשית או שום משמעות בכלל לאידיאל החיתוך בלי הסכין. ושום משמעות לרעיון של עבודת השם בלי להפוך אנשים בשר ודם שחיים תקופה מסוימת בעובדי השם. ולכן הקורבנות שמבטאים בצורה הכי הכי בוטה את הבעיה הספירטואליסטית, ואין דבר פחות ספירטואלי מאשר קורבנות. אומר הרמב"ם, כן, נכון, קורבנות. כי תראה את הקורבנות כתנועה, אל מול הקורבנות, הקורבנות האליליים. אז תראה שאני ממעט את זה, אני אומר, עושה כל מיני דברים בשביל לקחת את הצעד אחד קדימה. ועכשיו אנחנו, הנה תראה, עכשיו הקורבנות אינם כבר, ואנחנו נמצאים בשלב הבא, התפילה. עכשיו, כמובן, פה עולה השאלה, האם אנחנו בסוף נגיע לפה, האם גם התפילה בסוף תתבטל? ואם זה ככה, למה לא כותב את זה בהלכות שלו, שאלות מפורסמות? ולמה כותב הרמב"ם הלכות, כותב הרמב"ם בסוף הלכות מורה, שהקורבנות ושלא יתבטלו וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. וזה כנראה אומר שהרמב"ם באמת חושב שהחומר האנושי, גבולות ההתפתחות שלו הם די מוגבלים. ובסופו של דבר, אולי בודדים הצליחו להגיע למקום הזה של העבודה הרוחנית, ורוב בני האדם הם נעים באיזשהו ציר בין התפילה לבין הקורבנות. שאלה?
אומרים לו, כשאתה מתייחס לזה, הוא אומר כאילו, מכיוון ש... הוא לא אומר שיהיה אי פעם איזשהו סוג של...
אני מסכים לך שהוא לא אומר שום דבר, אבל הוא
סוג של איפוס לעבר...
אבל הוא אומר, הרמב"ם כן אומר, או לא אומר, אבל מתאר לנו, שעברנו משלב הקורבנות לשלב התפילה. פה זה הקצה האחד, פה יש קורבנות שזה קצת קרוב, אנחנו עברנו לתפילה. אז כמובן עולה שאלה, שאם כבר סרטטת את החזון, במילים מאוד מאוד ברורות, אז אולי באיזשהו שלב יהיה עוד מעבר. אתם יודעים שהרפורמים, חלקם לפחות שידעו רמב"ם והכירו את הרמב"ם הזה, אמרו, בדיוק לזה, הנה, ברוך השם, ושם הגענו. אנחנו הגענו למצב שתודעה אנושית, גם בתפילה רואה כדבר בעייתי. בדיוק כמו שאנחנו גם נמצאים במצב שהקורבנות, בסדר, אמרתי, הוא אוכל לישי, הוא אוכל לריח ניחוחים, אנחנו דברים בעייתיים ביותר. אז גם בתפילה נתנו בנדחת, הגענו לשלב הזה, אנחנו נכון, בתי כנסת מאוד נקיים ויפים ושקטים וריקים, ושם אנחנו נשב ואנחנו נחשוב על המושכל האלוהי וכל הדברים כאלה.
אמרתי, ברחוש הצלד, ובצדך הנכון. אומרים, אנחנו לא יכולים להגיע למושכלות, אנחנו נשב ונשיר,
ואנחנו
נכניס עוגה בתוך...
לא, 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 זה סיפור אחר. לא,
כאילו ההפך.
והיו, זה סיפור, סיפור אחר. זאת אומרת, אתה יכול להגיד לי, שבגדר יותר פשוטה, זאת העוגה, הם השאירו סידור, זאת אומרת, הוא מתוקן, הם השאירו סידור.
לא, אני אומר, הלכו אחורה.
בסדר, אולי הם השאירו אחורה, אבל היו מגמות, היו כאלה מתוכה. שטענו שבאמת לא צריכים לעשות סידור מתוקן, אלא צריכים לעשות עבודה אחרת. אבל היו פה כמה מגמות וכמה כיוונים וכמה שיטונים, לא יודעת, כדוגמה.
זה הולך שלב אחד קדימה.
נכון. זה שלב אחד, אבל יש שלב אחד מטה, לפעד אחד צריך שלב אחד אחורה, סמוגה, זאת אומרת, סמוגות חזרה לעולם הדמיוני וכך הלאה. נכון, זה מורכב, אני אומר, אבל היה קול כזה. הוא לא ממצא את מה שהם בפועל עשו. בסדר?
היו, יש כמה.
כן, נכון, גם היה ש... גם היה שכאלה קולות, זאת אומרת... שבעצם רוצים להפוך את התפילה לסוג של מדיטציה. עכשיו, מבינים? אז פה, באמת, יש נקודה שהיא מכניסה אותנו, וזה אנחנו נראה שבוע הבא, בעזרת השם, ממש לתוך המטבח של הרמב"ם בתור פוסק. למי שהרמב"ם בסופו של דבר רואה את בתור פוסק כעבודה כזאת. זאת אומרת, שההלכה היא תוצר של העובדה שבאמת האדם הוא יצור חומרי, וכיצור חומרי הוא גם יצור היסטורי, זו תובנה מאוד מעניינת. הוא נמצא באיזשהו הקשר מסוים, הוא לא נטול הקשר. הוא לא איזשהו אותיות פחות באוויר, הוא נמצא באיזשהו מקום. ואתה צריך להביא אותו למקום אחר, אבל אתה יודע איפה הוא נמצא. הקדוש ברוך הוא יודע שבני ישראל לא יכולים לראות מלחמה, אז הוא מביא אותם, זה מה שהרמב"ם מביא, אז הוא מביא אותם דרך קצרה. גם זה לא עוזר, אבל לפחות ניסים. זה לפי הרמב"ם מלאכת הפוסק, ולכן האמירה הספיריטואליסטית, שוב, באופן ריאלי, היא אמירה מנותקת, היא אמירה פסולה, היא אמירה שגויה. מכיוון שזה לא המקום שבו האדם נמצא. והרבה דיברו על זה שהרמב"ם הוא רוחני, והוא נגד גשמיות, והוא נגד ומה היא עושה ממרון, וכל הדברים למגיע לשם אתמול, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. אבל בעצם זו נקודה הפוכה, להפך. הרמב"ם מתים לראות שהאדם הוא לא הייצור הספיריטואליסטי שהוא מדבר עליו.
זה גם בגלל צודקים, כי זה לא כמו שהגידו לך, זה המקום הגבוה. זה עבר שם. שילך למירון, שילך לעשות את החצי עבודה זרה.
בסדר, אבל הרמב"ם, בסדר, אבל הרמב"ם לא אומר לך, הרמב"ם לא אומר לך שמחר בבוקר יש לך אידיאל להגיע למקום הזה. הרמב"ם בא ואומר, זה האדם, מהות האדם שיש בו חומר. מהות האדם שיש בו חומר? לנקודה הזאת הרמב"ם שם מתייחס בכל מקום. הוא התייחס אליה גם בנקודה הזאת. אבל פה הוא לוקח את זה לרמה יותר גבוהה. זאת אומרת, שהחומר, האדם אומר, אין חומר וצורה. זה הפשטות. לפה יש לך אדם שהוא מורכב ושהוא תוקף של חומר וצורה. זאת אומרת, ואותו דבר כאן, אתה לא יכול לומר, הנה, זה הספיריטואלי וזה סתם איזשהו אילוצים. אלא הפאר זה הצורה שבה אנחנו צריכים להרכיב את ההלכות האלה. עכשיו, אנחנו נראה את הדוגמה בהלכות גירות, ואני כבר אומר, זה דברים שאני פשוט עובד על חיבור מסוים של הרב שגר, וכל ה-99% מההלכות לקוחים לשם, אני רק אקצר לכם את זה. אוקיי, זה לא רעיון שלי, אני לא אמור... הסיפור הזה עם... עם ההלכה, אז ראיתי בעצמי, ואחר זה ראיתי עם לימוד תורה, אז ראיתי בגיר, ואחר זה אצל הרב שגר. לגבי הגירות, זה הכל לקוח מהרב שגר, וזה באמת דברים נפלאים. אתם תראו ממש דברים נפלאים, ואתם כמובן מוזמנים להם לשתי ההלכות שאנחנו אמרנו. טוב, אז עד השם שבוע הבא, אנחנו נראה גם את המודל השלישי, ואז אנחנו נתחיל לעיין בהלכות לימוד תורה, שבאיזשהו אופן הם מיישמים את המודל הראשון. תודה רבה.